נחתנו. טוב. אנחנו הגענו לעמוד 342. אולי אנחנו נחזור אחורה קצת ל-341, ככה שזה יהיה ברצף. שהדברים שלנו יהיו לעילוי נשמתו של חברנו מיכאל עמרם, שהלך אתמול לעולמו. היה איש יקר ואיש של אמת. כאשר אני מתבונן בחותמו של הקדוש ברוך הוא באמת בטבע, אני עלול לראות רק צד בלתי פרסונלי. אני עלול להיפעל מן הדרך שבה מתפקד הטבע כטבע. אני עלול לשכוח שיש מישהו מאחורי החותם, שיש משגיח בעל רצון. מתעוררת כאן שאלה עדינה, והיא שאלת היחס בין ההכרחיות של האמת ובין החופשיות של הרצון האלוקי. וכאן סוגיה מאוד מאוד חשובה ומאוד מאוד לא פשוטה. הרצון האלוקי בא לידי ביטוי לא רק דרך המידות, ובמרכז דרך מידת התפארת הנקראת אמת, אלא גם דרך הרחמים, וההנהגה זו היא למעלה ממידת התפארת. הרחמים הם הרחמים של מישהו, של הקדוש ברוך הוא. הם פועל יוצא מרצונו ולא ממערכת מתמטית של מידות המתפקדת כפי שהן מתפקדות. אז דיברנו על זה שבוע שעבר, וכנראה שכאן עצרנו, כן? צריך לתפוס היטב את הסכנה קיימת בצד הלא פרסונלי של האמת. כאשר משהו הוא אמת, הוא מחייב אותי. מול האמת איני יכול להכחיש דבר. אולם, אמת זו אינה שרירותית. היא אינה פועל יוצא של מערכת המתפקדת בפני עצמה. היא גילוי של רצון הבורא. הגמרא מביאה מחלוקת לגבי מי שתפילתו כשליח ציבור חוזר על מילים, כגון האומר מודים מדים, או המוסיף ביטויים כמוד האומר על כאן ציפור יגיעו רחמך ועל טוב יזכר שמך. כאילו אנחנו חזרנו ליום שני. אומרת הגמרא, פליג הבת רי המוראי במערבה, שני המוראים בארץ ישראל נחלקו בנושא הזה. רבי יוסי בר רבין ורבי יוסי בר זבידה. אחד אמר, מפני שמתיל קינה במעשה בראשית. ואחד אמר, מפני שעושה מידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים ואינן אלא גזרות. על הדברים האלה יש פרק שלם בשער דימה בסוף החלק הראשון, כן? הדעה השנייה קשה להבנה, משום שסוף סוף הגזרות של הקדוש ברוך הוא הן גזרות של מישהו. הן אינן גזרות שרירותיות, יש מישהו שגוזר. איך אפשר לטעון שמידותיו של הקדוש ברוך הוא אינן אלא גזרות של הברואה. יתרה מזו, איך אפשר להתעלם מהנהגת הרחמים? האם למשל מישהו יבוא ויטען שחישוב 400 שנות גלות מצרים החל מלידתו של יצחק אבינו ולא מזמן ירידת יוסף למצרים אינו גילוי של רחמים גמורים מצד בורא עולם? הייתה גזרה של 400 שנות גלות, זו אמת. ובורא עולם ברוב חסדיו החליט לחשב את אותן שנים מלידתו של יצחק, ובכך גילה את רחמיו של עמו ישראל. כך החליטה השגחה בניגוד לכאורה לנאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך, וארץ לא להם ועבדום ועינו אותם 400 שנה. האם יבוא מישהו ויגיד שאסור היה לצאת מן הגלות משום שעוד לא עפו 400 שנה? האם הוא אינו דובר אמת? אלא שרחמיו של הבורא הם מעבר לאמת הזו. השאלה האפשר שמסתובבת כאן שבכל המשפטים האלה היא השאלה הבאה. אנחנו רגילים לדון בסוגיה מאוד מאוד חשובה, והיא סוגיית חופש הבחירה או חופש של האדם. אבל יש עוד סוגיה לא פחות חשובה, והיא הסוגיה של חופש של הבורא. וזאת סוגיה מורכבת ביותר, שבלי נדר, אם ירצה השם, בסייעתא דשמיא, נטפל בה בספר הבא. אבל היא סוגיה מאוד 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 מורכבת, כמעט ואף אחד לא רוצה לדבר על הדברים האלה. כן?
אבל יש לך עוד שיריות לא מבוטלות של אי קבלה של החופש של הבורא. זאת אומרת, עד היום החוסר רצון לצאת מהגלות כל השנים.
לא לא לא, זה מצד האדם, לא מדבר על לא מדבר על הצד של האדם בכלל.
אם הבורא
הבורא
מבטיח,
האם
הוא מחויב להבטחה?
לא, זאת סוגיה נוספת.
אבל זה נותן כלים לנצחים, מה שאתה אומר.
אני לא אמרתי.
כי הוא עושה ברית, ואחר כך הוא משנה דעתו, הוא עושה ברית עם מישהו אחר.
לא, 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 לא.
אם יש לו רצון חופשי, הוא יכול
לעשות כמו
שהוא קבע 400 שנה, עכשיו הוא קובע מתי הם בעשר.
לא, 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 אז זה בדיוק, זה... אתה בסדר, אני מבין את כל ה... אני מבין את כל ההערות האלה, ויש קושי רב מאוד בכל הסוגיה, אבל יש סוגיה.
האם הוא יכול לבטל?
לא, 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 זה לא קשור. לא קשור. מה?
לא, שיכול להרים אבן.
טוב, זה, כן, זה אולי אחד מהניסוחים של השאלה, אבל אני חושב שהשאלה במקומה עומדת, והיא ממש לא, ממש לא, לא, לא פשוטה, קודם כל להגדרה, ואחר כך לליבון. זה לא...
זה חלק מה שהרמב"ם יוצא נגד המדברים, נכון? בנושא הזה.
זה, כן, צריך גם לדון בשאלה אצל הרמב"ם, כן. אבל צריך לדון בשאלה עם אצל עוד רבים, לא רק אצל הרמב"ם. מה? למעשה כולם מדברים על זה.
אני לא יודעת למה אנחנו מדברים על זה, כי אנחנו כל הזמן אמרנו שאין לנו תפיסה בקדוש ברוך הוא. אין לנו מה לדון על הקדוש ברוך הוא.
לא, לא, לא. השאלה היא לא לדון על עצמיותו. לא, 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 לא. יש כאן שאלה. יש כאן שאלה, מה זאת אומרת, מצד אחד אנחנו אומרים, וזה נכון, שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, כן? טוב, זה ברור למי שזה ברור, כן? יש כאלה שזה לא כל כך ברור להם, אבל נעזוב אותם. אבל למשל, ניתן דוגמה פשוטה, כן? הקדוש ברוך הוא בסוף היום השישי של ימי המעשה שובת. ככה כתוב.
מה הוא? לא שמעתי.
שובת. כן. טוב, הוא במסגרת השביתה הזאת, הוא אוסר על עצמו להתערב בחוקת הטבע. אז איך אנחנו תופסים את הדבר הזה? מה?
לא כפשוטו.
אה, לא כפשוטו. כן, זה... זה תמיד פותר הרבה... זה פותר הרבה בעיות, כן? יש משהו שמפריע, זה לא כפשוטו, כן?
לא
הבנתי
את הבעיה.
לא הבנת את הבעיה?
הוא נותן לאדם את החופש. זאת אומרת שהוא
מגדיל
אותו, את עצמו.
איך? טוב. אבל זה בדיוק מה שיש פה. הקדוש ברוך הוא גוזר, בסדר? והצדיק מבטל. איך יכול להיות דבר כזה?
שהכל תלוי בהתנהגות של האדם, כי זה בתוך הכללים שלו. זה גם כלל שהוא קבע לעצמו שצדיק יכול לבטל.
אז מה זה נקרא גזירה?
אם תוציא יקר מזורם,
חפיתי. בסדר. זה עדיין לא פותר את השאלה.
כן, אבל לא כל צדיק יכול
לשאול. אני לא אמרתי לא כל צדיק, בסדר.
צדיק כלשהו.
כן.
יש את הביטוי הזה.
מה?
יש את הביטוי הזה,
שברוך
הוא גוזר והצדיק יכול לבטל.
בסדר, נו, מה? זה מה שאמרתי. ויש אפילו את הביטוי ההפוך. הצדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים.
זה
בגלל
שזה באמת החוק של האבסולוטי של הקדוש ברוך הוא, כי חופש מוגבל. חופש, מה זאת אומרת חופש?
זה בדיוק השאלה. זה בדיוק השאלה, מה זה אומר, מה זה חופש? איזה? לא, אני אומר, זה בסדר, אני יודע שאנחנו רגילים להשתמש במילה חופש, או חופש הרצון, או חופש הפעולה, או מה יש עוד, הרבה ביטויים כאלה, בלי לחשוב אפילו לשנייה מה מסתתר מאחורי האמירות האלה. יש כאן סוגיה מאוד מאוד לא פשוטה.
כאילו העולם תלוי בצדיק.
לא, זה לא קשור. זה לא קשור. מה המשמעות של המושג הזה? חופש.
בכלל, לא בצד שלנו או שלו.
קודם כל, ואחר כך בצד שלנו, בצד שלו, ואם יש עוד צדדים נוספים, אנחנו נגיד את זה ככה. בעקבות מה שכתב היהודי מאמסטרדם, אז אנחנו מפחדים מהשאלה הזאת.
אריסטו זה כמעט אותם דברים.
לא, אריסטו כמעט ולא.
שאלוהים זה שהטבע הוא...
לא, 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 לא.
יש רק טבע ויש רק זה, זאת
בין אריסטו. לא, לא, אריסטו לא דן בכלל בשאלה הזאת.
זה מה שכותב הרמב״ם במורה.
בסדר, אז במקרה הזה הרמב״ם שלא קרא את אריסטו, אלא קרא את מה שאלפא רבי ואחרים אמרו בשם אריסטו כביכול. טועה, כי מי שדן בשאלה זה אפלטון ולא אריסטו. אבל אריסטו דן בסך הכל בשאלה של חופש הבחיר. זה כן.
לא, כשהרמב״ם בא ומסביר, חלק בלא זוכות יותר, כנושא של עילה ועלול.
כן, כן, כן.
זה מוכרח.
כן, 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 זה נאופלטוניזם.
אבל זה בדיוק אותה שאלה שבעצם...
זה נאופלטוניזם, בוודאי, זה לא אריסטו. זה לא אריסטו. לא... זה רק מכיוון שהיה בלבול רב עוד בתקופה שלו לגבי מי כתב את מה ומי אמר בשם מי, אז אפשר על זה, כן? אבל בעיקר זה בגלל השפינוזה. לא נוח לנו עם זה, ובצדק. אבל כדאי לשים להם לכמה דברים שהוא אומר בכל זאת.
איזה ספר שלו?
אתיקה.
אתיקה?
כן, ודאי. ודאי. וכל המשפטים כאן של מניטו זה רמזים לשפינוזה, כן, זה ברור, למי שלא זיהה את העקבות.
מאמינים בכל אחד
קורא
לזה
בשלה. לא, זה ממש, ממש, כל זה לא קשור. כשמדבר מניטו על הצד הבלתי פרסונלי, זה ברור למי הוא מתכוון, כן? אז יש כאן באמת שאלה. יש כאן באמת שאלה, איך אנחנו מסדרים את כל הדברים האלה? איך אנחנו, אפשר להגיד את זה אחרת, הרבה פעמים התשובה היא איזה גילוי של רצון עליון יותר. מה זה הסיפור הזה של גילוי רצון עליון יותר? יש את הגילוי של הרצון בתור בורא ויש רצון יותר עליון. ברור, אבל מה זה? תור משפט ומילים זה יפה. מה זה אומר? כשהרב קוק למשל באורות הקודש מדבר על זה שחופש הבחירה זה מדרגה מאוד נמוכה של המושג הזה של חופש, ויש חופש מוחלט, כן? מה כלול בחבילה הזאת? חופש מוחלט. וכל השאיפה של הצדיק זה להגיע למדרגה הזאת. מה הוא אומר? תכלס. אז אפשר לעשות דברים עליונים, נשגבים, מאלפים וזה, לא אמרת שום דבר. אם הנטייה או הרצון של הצדיק זה לבטל את חופש הבחירה, כי חופש הבחירה זה אומר אני חופשי לחתום, הצדיק לא רוצה את זה, אז מה זה נקרא חופש? על איזה סוג חופש מדובר? אז אפשר לשלוף ג'וקר, אין לנו עסקה. אבל מישהו מדבר על זה, אז מה, כנראה שהוא קצת רצה לגלות בכל זאת.
אז
מישהו
מתכוון שזה
שפינוזה
שדיבר על זה?
לא, שפינוזה שם מסגרת שלא נוחה לנו, אז בגלל זה אנחנו לא רוצים, אבל הוא שואל שאלות אמיתיות, מה לעשות? מה זה דטרמיניזם של הטבע? זה לא המינים שלו, כי בתקופה שלו דיברו ככה. כן? אבל מה כלול בחבילה? כששפינוזה אומר דבר שמקומם בקריאה ראשונה שמקומם, שבא ואומר שהאדם כלול כל כולו בסדר הטבע ואין לו שום אפשרות לברוח מהסדר הזה, ובכל זאת יש מושג כזה שנקרא חופש. למה הוא מתכוון?
הוא מסביר למה הוא מתכוון?
בוודאי שהוא מסביר למה הוא מתכוון, כן? הקדוש ברוך הוא
נותן את
האפשרויות,
הוא בחרת
בחיים. אין הקדוש ברוך הוא עושה את שפינוזה. בסדר? נתחיל מהדברים הפשוטים. בסדר? אז אין, הכל אימננטי, הכל לא פרסונלי, הכל זה, הכל זה חוקות הטבע. כן? המושג של בעברית, לא יודע למה תרגמו את מה שהוא אמר בשומר בלטין, במילה עצם, זה קצת בעייתי. אבל כל ה... אני חושב שהמילה הוויה זה היה יותר, המילה יותר מתאימה למה שזה, אבל כל התרגומים בעברית זה ימצאו את המילה עצם. יש רק עצם אחד, יש רק הוויה אחת. מה? האיש מלומד בתקופה שלו כותב בלטין. מה זה?
לא.
חסד גדול עשה איתנו שלא כתב ביוונית, כן. אבל כותב בלטינית, ודאי. כולם כותבים בלטינית בתקופה שלו, זו השפה הבינלאומית, לא? אז הוא כותב בלטינית. משתמש במילה סיבסטנס בצרפתית, כן? אז זה למעשה זה ההוויה, כן? יש רק הוויה אחת. אז אומרים, בגלל זה שזה שפינוזה, זה, הוא כופר בכל זה. סליחה. גם הניטור אומר, לא, דברים לא כל כך שונים מזה שיש רק הוויה אחת, זה הוויה של הבורא. אז המושג בורא לא קיים אצלו, בסדר? נעזוב. ואנחנו לא הוויות, אלא אנחנו מתווים. בסדר? אז אחר כך המחלוקת, כשאומר יש רק הוויה, הוא פנטיסט, כן? אז יש רק הוויה אחת, וכל האישים שקיימים, שקיימים זה מופעים של אותה הוויה, בדרך שני דברים, איזה מילה משתמש בעברית, איך הם מתרגמים את זה? שני מופעים של ההוויה הזאת, שזה התוארים של אותה הוויה, התוארים הם אינסופיים, אבל אנחנו מכירים רק שניים, אחד שזה ההתפשטות, זה הגוף, והשני זה האידאה וזה השכל, כן? הומניסט. אז מה, יש אחדות? זה לא דקארט. אז זה מעלה כל מיני שאלות. זה באמת מעלה כל מיני שאלות. ויש לו מושג של חופש, שמבחינתו החופש זה האדם הוא חופשי כאשר הוא מממש את מי שהוא אמור להיות.
לפי הטבע.
אני לא בלי לפי הטבע. אני בטוח שאם הייתי כותב את ההגדרה הזאת על לוח, ושואל מי אמר את זה? אז היו אומרים רבי כזה או הרב זה או הרב זה. נו, מה ההבדל? אז זה בעברית וזה בלטינית.
מה המשמעות שלו? אז אם אין שום צד פרסונלי, אז מה זה באמת איום? או מה שאמור להיות? אין שום דבר פרסונלי, הכל
בחוקות. לא, כי אני מופע של ההוויה הזאת. אז אני צריך לממש את המופע הזה עד הסוף. וזה נקרא אצלו, וזה נקרא אצלו לא משועבד וחופשי.
לא, אבל יש בזה חוקיות, אז מה, איפה החופש
שנשאר? אז בדיוק, זה המושג של החופש אצלו. ואני שואל, איפה הבעיה? אני חופשי לממש את מי שאני אמור להיות, או אני חופשי שלא לממש את מי שאני אמור להיות?
אבל זה התוצאה.
לא, זה לא התוצאה.
של ההוויה, אבל
השאלה
אם אתה מאמין, במה אתה מאמין
מלכתחילה? אני לא מאמין בשום דבר, זה לא קשור לאמונה.
למה זה לא קשור?
כי זה לא קשור לאמונה.
אבל אם אתה אומר שהרב יכול לכתוב את אותו משפט, השאלה מאיזה נקודה יוצא, מאיזה
התחלה
כל אחד?
אז אני מסכים איתך, אבל בלי המילה אמונה.
אני מבינה
פה איפה
החופש להגשים מה שאתה מהתחילה או לא להגשים. מה החופש? אתה יכול לסרב להיות מה שנתנו לך מנך התחילה, אבל זה חופש.
זה כן, זה חופש.
חופש לסרב, בוא נגיד.
כן.
אבל מנך התחילה, אתה עם הנתונים שלך, וזה לא קבעת. אתה לא קבעת את זה. מנך התחילה בתוך קופסה.
וגם חזל אומרים את זה. של מנך התחילה לא קבעתי שום דבר. חוץ מדבר אחד, יראת השם או לא. כל השאר, רשי במקום שם מהמר, גדול, קטן, עיניים כאלה, כל הנתונים הפיזיולוגיים, הפיזיקה, בסדר. רק דבר אחד, יראת שמיים או לא. בסדר, זה ניסוח דתי של השאלה, הוא ניסוח פחות, לא דתי. יש שאלה או אין שאלה? תראה, לכן אני אומר, באמת אנחנו מפחדים בגלל כמה משפטים או כמה הסברים מאוד מלומדים שהוא נותן בספר האתיקה, ואז אנשים מפחדים מלדון בשאלות האלה. אבל זה שיש שאלה, יש שאלה. מה הכוונה כאשר אנחנו מדברים על חופש שהוא לא חופש הבחירה, אלא משהו עליון יותר. מה זה הדבר הזה? כן. אז לכן אני אומר, כאן יש מלא מלא רמזים לדבר הזה. אני קורא שוב חלק מהדברים. הייתה גזרה של 400 שנה ב-400 שנות גלות, וזו אמת. טוב, אם זה אמת זה מוחלט, לא? אז איך יכול להיות שאם זה אמת וזה מוחלט, הוא בורא עולם בחסדיו החליט לחשב את אותם שנים מלידתו של יצחק? נו, מה זה הדבר הזה? ובכך גילה את רחמיו על עמו ישראל. לא, אז יש עבר מעל האמת, הרחמים. כן? מה נכון? זה ברור, אני יודע, זה מה שכתוב, אבל איך? איך?
אבל למה אתה שואל? כי זה כתוב. אתה צריך לקבל את זה. אתה יכול לדון 1,000 שנה, אתה לא
יכול לדון. אבל מה לעשות? מניטו גם רוצה לדון בשאלות האלה.
אפשר לדון, אבל
יש תשובות. לא רק שאפשר, הוא רוצה לדון בשאלות האלה. הוא רוצה באמת לדון, כי יש באמת כאן זה, אנחנו אומרים בסדר, אנחנו מקבלים את זה, כי. ואז? אנחנו רוצים לדעת איך זה עובד הסיפור הזה. כמו בדיוק שאנחנו מנסים ומשתדלים כבר כמה אלפי שנים להבין איך הטבע, במובן הרחב של חוקות הטבע בכל המישורים, איך זה עובד הדבר הזה. כי אחרי זה אנחנו אומרים, בסדר, מקבלים. אני לא יכול לשנות. תעשו כבר אלפי שנים בלשנות את הדברים האלה בפועל. אתה לא יכול לעוף לבד, נכון? אני הולך על הצוק, אני אומר, פאף, נופל. אז המציאו מטוס. ואני רואה את הנוף. למה עשו את זה?
חזל השוו את זה 400 שנה מלידתו של יצחק, שזה יצא ל-400 שנה, כאילו חזל השוו את זה.
כן, בסדר, נגיד שזה חזל שעשו תרגילים כדי שזה יצא. למה? למה? למה?
הוא רצה להראות לנו שיש רחמים, יש אמת, זה מה שזה אומר.
צריך שהגרה הזאת של חז"ל לא תשמע כמו קוגל ושבת, לחשב גימטריה, שזה לא אותו דבר. לא, כי אפשר להסתכל על הדעה של חז"ל שהם היו צריכים 400 שנה, אז הם החליטו לסיים.
כן, לא, בסדר, זה ביקורת המקרא לפני זמנו. יש טעות? לא, אין טעות, אין טעות, מצאנו.
אין ברמה בין
הצעת. מצאנו, ברוך השם, אחרי החישוב.
בין הקוגל ושבת לבין זה.
כן, גם אם במחיר הזה צריכים לשנות את כל סדר הקרונולוגי של הפסוקים בפרשת לך לך, זה המחיר.
לחישוב הזה?
כן, בוודאי. אי אפשר להגיע לחישוב הזה אם אני משאיר את הדברים לפי הסדר. כי ברית בין הבתרים זה בגיל 70. תחילת לך לך זה 75. אז אני אומר, גם במחיר של שיבוש לכאורה של כל הסדר הקרונולוגי של פרשת לך לך כדי להצדיק את... בסדר, אז שולפים קלפים וג'וקרים על ימין ועל שמאל, אני רואה מוקדם ומאוחר ו...
אם ממילא אנחנו אומרים שהוא שינה את 400 שנה האלה בגלל רחמים, למה אני צריכה לתלות?
הוא לא שינה את 400. יש 400.
למה צריך להגיד שיש 400?
כי כתוב, ידוע תדע כי הגר יהיה זרעך בארץ לא להם 400 שנה. אבל זה לא כתוב בשום מקום. אבל שוב, אין שום פסוק שאומר שיניתי את דתי, להפך, יש לנו פסוק, ואני לא שיניתי, אומר הנביא.
אבל הוא פשוט
הוציא
אותם.
למה כל דבר יש רק הסבר? כי יש לי 3 פסוקים. אחד שמדבר על 400 שנה ברית בין הבתרים, אחד שמדבר על 430 שנה, ואחד שמדבר על 210. וברור.
אין מחלוקת במציאות.
במציאות אין מחלוקת, היו במצרים יצאו. בסדר, אבל מה אני עושה? אבל מה אני עושה עם 3 הפסוקים?
אנחנו בעצם רוצים להבין מה זה 400.
לא, אבל זה צודק, אבל אפשר להתפטר. אבל אם לדעתי דוגמה שהיא יותר חריפה. הקדוש ברוך הוא אומר לשמואל, לך תמליך את דוד. נקרא את הסיפור הזה. שמואל אומר לו, איך אני אלך ויהרגו אותי? מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? קח לך עגל פר בן בקר, תגיד לזבוח לשם באתי. מדברים הקדוש ברוך הוא כאן, כאילו, מה אתה אומר לו?
אני לא יודע לאן זה מוביל. כאשר אני מתחיל ללמוד נושא, אני אף פעם לא יודע לאן זה יוביל אותי. זה לא בגלל זה שאסור לדון בשאלה. אז לכן יש כאן שאלה. פסוק אומר 400, פסוק שני אומר 430, והפסוק השלישי מכריע ביניהם אומר 210. נו, מה אני עושה? אני לא מבין שום דבר.
דנים גם על
המשנה, שנייה, וחזל לא באים ואומרים, לא, סליחה, זה לא היה 400, זה היה 400, רק תעשה עכשיו חישוב. בסדר, נו, הנה, מצאנו את החישוב הנכון, מלידתו של יצחק, והבשורה ללידה, סוגריים, כדי להגיע לדבר הזה, שינית את כל הקרונולוגיה של פרשת לך לך, בסדר, אם זה נוח, כי אף אחד לא שם לב לדברים האלה. בסדר. טוב, אין מוקדם ואין מאוחר בתוך, ברוך השם, ברוך השם. זהו, זה מסדר את הכל, פתרנו את הבעיה, זהו. נשאר את השאלה. נשאר את השאלה. אם זה היה באמת 400 ובפועל זה היה רק 210, כן? אז אתה בא ואומר, אז הקדוש ברוך הוא גילה את הרחמים שלו כלפי עם ישראל, יפה מאוד. אז מה שנאמר לפני זה, זה היה אמת או לא? או שאני אבוא, ויש כאלה שבאים ואומרים, הכל עלילה על בני אדם. עלילה על בני אדם.
עלילה?
כן, הכל זה משחק מכור. אל תשאלו שום שאלות, הכל זה דטרמיניזם מוחלט מבריאת העולם, זה מחשבת הבריאה, היא חייבת לצאת אל הפועל, אין מנוס, זהו. 400, זה כתוב, כתוב, ידוע תדע כי יהיה ריזה אחרי 400 שנה. אני אשאל את השאלה אחרת. אתם יודעים שיש בעקבות דברי הארי, בעיקר בכמה וכמה מקומות, יש טעם לגלות. ליקוט הניצוצות.
זה לא הטעם היחידי.
אני שוב, אני לא אומר מה הטעם היחידי או לא יחידי, אני אומר, זה מה שהארי כותב. וכמה וכמה מקום. ליקוט הניצוצות. שאלה, זה מלכתחילה או בדיעבד?
מלכתחילה.
לכתחילה.
זה
גזרה, זה לא. אז הכל מה שהיה זה עלילה על בני אדם כדי להגיע למצב של גלות, היו צריכים לחטוא. כן?
מפני
חתנו,
גילינו
מארצנו. ברור, 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 ברור.
בסדר.
אותו דבר משה
עם מי מריבה. אני יכול להביא 1,000 דוגמאות. אני במקרה לקחתי דוגמה אחת.
כן, לא.
בסדר? לא. אז אם זה עלילה, זה עלילה. בסדר, סגרנו את החנות, אמרנו זה עלילה הכל. טוב, אז למה אתה בא ואומר זה צדיק וזה רשע? גם זה עלילה. אני הולך בקו הזה. נגזר עליו לקיים את המצוות, ועל השני נגזר שלא לקיים את המצוות, כי הכל זה עלילה על בני האדם.
אז איפה החופש?
אז איפה החופש? איפה הרמב״ם? הרשות נתונה. לא, לא נתונה, כי זה עלילה הכל. הקדוש ברוך הוא מסדר את הדברים. איך שבא לו, אני בסך הכל מריונט. מה לא? אז את אמרת שזה, כן. לא, את מבינה ש ברגע שמתחילים קצת לרדת לפרטים, אז קצת קשה להחזיק את המקל בשני הצדדים ולהשאיר אותו. כי יש בעיה. אבל הארי, מה לעשות? זה הארי, לא? אמר. טוב, אז אנחנו רוצים להגיד עכשיו שזה בדיעבד. כי אם זה לא לכתחילה, מה שנשאר זה בדיעבד. ומה היה קורה? לו האחים למשל לא היו מוחים את יוסף. אז מה עם ליקוט הניצוצות שנפלו לתוך מצרים? איך היינו מוציאים את זה משם? איך? איך? אני שואל.
הם היו באים אלינו. כמו מרכב
שבאה. אני רוצה לחדד עוד יותר את השאלה. כשיצאנו ממצרים, יצאנו עם כל הניצוצות? יצאנו עם כל הניצוצות או לא? לפי הארי, בוודאי שכן, כי אי אפשר לצאת כל עוד יש ניצוצות. כן. אז מה עשו אחר כך יהודים במצרים?
כתוב
אסור
לחזור, חזרו.
מה
היום
בדיעלים?
לא, 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 לא. האיסור זה לחזור באותה דרך. אז הם לא חזרו באותה דרך, אז אין בעיה כאן. אבל מה עשו?
בזבזו את הזמן.
מה זאת אומרת בזבזו את הזמן?
מה זה הרבם?
מה הקדוש ברוך הוא סתם שלח יהודים, כי הכל זה ביד מכוונת, לא?
לא.
את רוצה להגיד לי שכאשר יהודי נמצא באיזשהו מקום במונגוליה, זה לא ההשגחה העליונה שאמרה שהיא החליטה שהוא צריך להיות במונגוליה?
זה השליח של חב"ד.
עדיין אין להם במונגוליה. כן או לא? לא, לא אני שואל את השאלה, אני הקטן, זה אורח חיים שואל. מה זה נראה?
יש שם ניצוצות
כאלה. אבל איך יכול להיות שיש עדיין במצרים ניצוצות אם בני ישראל יצאו ממצרים?
כי התערבבו עמים, ומי שיושב היום במצרים זה לא מצרים שהיו אז, אז הגיעו ניצוצות, קליפות חדשות ניצוצות, אין לי מושג מה הגיעו.
אז יש חידוש בקליפות. זה עוד לא שמעתי את הדבר הזה. אני אפנה אתכם לספר של החידה של הגדולים. זה הספר שאמר, האנציקלופדיה של כל החכמים של כל הזמנים, כן? בספר הזה שם הגדולים שמה. הוא באמת דן בשאלה הזאת בסוף שמה. זה נמצא רק ב... יש כמה מהדורות של הספר, נקרא שם הגדולים השלם, כי ברגיל הורידו כמה פרקים בסוף, לא יודע. זה תמיד שאלות כנראה שאסור לשאול. אז הוא שואל, הוא שמה אומר את הדברים האלה. מה עשו היהודים בבבל? שאלה טובה, למה יש תלמוד בבלי? זאת השאלה שלו. אז בבל באותה תקופה זה חלק מהאימפריה של הפרסים, כן? ואחר כך של עוד כל מיני עמים. אז מה עשו שם? אז הוא אומר, פשוט, לקטו את הניצוצות. בשביל זה היו...
מי אומר?
האחידה. אז בשביל זה היו צריכים המוראים. דורות, 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 דורות של המוראים. כדי ללקט את הניצוצות, כנראה שהיו הרבה. לא רק המוראים, סבוראים. לא רק סבוראים, סך היו צריכים גם כן גאונים. כן? כאשר אחרון הגאונים היה בבבל, אומר האחידה, לא אני. לא נשארו ניצוצות שם. לא נשאר כלום. עברו לספרד.
מה עושים היהודים בעיראק?
שנייה.
ובספרד.
עברו לספרד. שמה גם כן לקטו את כל הניצוצות. אחר כך יעברו למרוקו. ואחר כך עברו לצרפת, ומצרפת לאשכנז, ומאשכנז, אתם מבינים את כל ההיסטוריה היהודית עד לתקופה שלו, כן? הוא מאה ה-18, כן? וכל פעם שאומר, כל פעם שיהודים עזבו, צוגריים, גורשו, כי בפועל זה מה שקרה במקום מסוים, לא נשארו ניצוצות. סיימו את העבודה.
מי מקבל את כל הניצוצות האלה?
עם ישראל? לקטור את כל הניצוצות מכל המקומות האלה. טוב?
כולם
צריכים להיות
בארץ ישראל,
גמר? הוא בא מארץ ישראל. הוא ירושלמי, מה לעשות, כן? טוב, אז מה מבינים מהסיפור שהוא מספר ככה לניקוט הניצוצות? נגמר. נגמר, כאשר יהודי עוזב את המקום, לא, כי זה תלוי בצדיק של ה... זה, זה לא סתם היהודי,
זה אצלו זה... זה לא כמותי.
לא, אצלו זה היחיד הסגולה, שעושים, שמסוגלים לעשות את ה... בסדר, לא משנה. או החיים שקודם לבעל החידה בכמה שנים, שאל שאלה מעניינת. איך יכול להיות שאצלנו, בצפון אפריקה, אין גרים?
אצלנו
בצפון אפריקה.
זה לא
נכון.
רק אצל
אשכנזים.
הקהינה
הייתה גרה. לברבר.
כן.
במאה שלו הכוונה אולי.
אם היה כאן נורא חיים, אני הייתי קורא לך.
כי זה עדיין תקופה שיהדות לא כל כך
חרטית.
רק העינה. לא, אין כאן מקראות גדולות.
זה תקופה שהכנסו המוסלמים.
לא הייתה התייחסות ליהדות.
היהודים שיתפו פעולה עם הברברים.
לא, לא, לשנייה, אתם לא תבינו בהקשר למה ש... זה אומר שאין ניצוצות אצלנו.
בצורה מסיבית.
אז אם אין ניצוצות, מה עושים שם?
כי גמרא מפורשת מסכת פסחים, לא גלו ישראל בין האומות, אלא כדי שיתווספו עליהם גרים. אם אין גרים, אין שום סיבה להיות שם. כי אין ניצוצות. מה זה הגרים? הגרים זה הניצוצות.
רק הגרים זה הניצוצות? זאת השאלה.
לפי פשט דברי הגמרא, הניצוצות, אנחנו מלהקטים אותם דרך אותם גרים שמתווספים לעם ישראל. בסדר.
זאת השאלה.
רגע, רגע, עוד מעט אנחנו נגיע לחב"ד ולראות מה הם עשו מהדבר.
הגמרא לא מדברת על ניצוצות. התווספו גרים. ברור, לא אומרת שזה ניצוצות.
ברור, אבל האורח חיים יודע הגמרא וגם מקובל. אז הוא מסביר לנו שדרך הגרים אנחנו מקבלים את הניצוצות. בסדר, אומר אין אצלנו שום גרים. טוב, מעניין. יוצא מדברי שניהם, שאחד, כאשר היהודים עוזבים איזשהו מקום, נגמרה העבודה הזאת. כן? ובאמת שכנראה שיש מקומות שלא צריכה להיות עבודה בכלל, כי מה לעשות, אין גרים. טוב. למה סיפרתי את זה?
זה התשובה שלנו. טוב, זה
בהקשר
של הלימוד עכשיו.
אה, כן, אבל, לא, למה,
בסדר. הירידה למצרים.
לא, כן, אז... לא, אבל מה היה בהתחלה? שכחתי. לא נורא, נבדוק בהקלטה.
זה מלכתחיל או
בדיעבד? בדיעבד. לא, בסדר, אם זה בדיעבד. טוב. אם זה בדיעבד. השאלה אחד, כדי שזה יהיה בדיעבד צריך קודם כל שמישהו יחטו? האם החטא הזה הוא מוכח או לא? לפי דברי המהר"ל בגבורות השם התשובה היא שלילית.
כן, ממש
העונש
גדול מדי.
כן, לא, בסדר, נאמר. לפי דברי המהר"ל בגבורות השם, התשובה היא שלילית, זה לא רק התשובה של המהר"ל, בין היתר. כן? אז מה היה קורה אלמלא החטא הזה? ובית, מתברר שגם אחרי שיש חטא, שבחלק מהמקומות זה כבר נגמר, ובחלק מהמקומות מלכתחילה לא היה צריך להיות. שאלה מה עושים אז היהודים? סתם מבזבזים את הזמן?
זה בטוח. זה לא
גם גדולי ישראל שם מתבזבזים את הזמן?
זה ברור שזה מה שקרה.
אבל מה לעשות, שאם מישהו נמצא...
זה הכיתרוג על הגלות.
אם מישהו נמצא באיזשהו מקום, יהודי מאמין יבוא ויגיד, זה רצון השם. מנהים לי לדעת אם זה עיוות או לא עיוות. בסופו של דבר יהודי, יהודי מאמין באמת שכל מה שהוא עושה, גם אם הוא לא מבין, זה רצון השם.
לא, מאיפה ההבנה הזאת?
אה, לא? אז זה רצון מי?
זה נשמע לי...
אז זה רצון מי? אני לא יודע.
השליח גרינבלד יוצא בארצות הברית עכשיו. אני שמה כי יש לי תפקיד.
אז ברור שיש לי קושיה גדולה מאוד על חב"ד בקטע הזה. כי מה הם אומרים? על אותה גמרא בדיוק. אותה גמרא. לא גלו ישראל לבין האומות, אלא כדי שיתווספו אליהם גרים. אז אומר האדמו"ר הזקן, יהודי מכובד, כותב בתורה אור, מי שרוצה לראות בתחילת פרשת לך לך. דף יהודה אלף אפילו, אם אני זוכר. כותב את הדבר הזה. בעקבות דברי האריזל, לא סתם המצאה שלו, כן? בעקבות דברי הארי, כותב, איך אתה יכול לבוא ולהגיד שידי שיתווספו גרים? ממש? לא. כי כתוב בגמרא אחרת במסכת יבמות, קשים גרים בישראל כספחה. ולכן הכוונה היא לא לגרים ממש, בשר ודם, אלא גרים שאתה לוקח את הניצוצות ומעלה אותם, זה נקרא להתגייר. אתה מגייר את הניצוצות שנפלו בקליפת נוגה לצד של הקדושה.
מגייר אלמנטים תרבותיים.
לא, אוכל ושתייה.
לא, לא רק זה.
אוכל ושתייה.
כן, אלמנטים תרבותיים.
לא.
גם אלמנטים.
אצלו לא כתוב אלמנטים תרבותיים.
אני אמר.
כאשר אתה אוכל ושותה, זה אוכל ושתייה.
כשאתה אוכל ושותה...
לא, אבל אתה לוקח מהישגים תרבותיים.
זה עבודת בירור הניצוצות. כן. טוב. ולכן...
למה אוכל ושתייה הוא בכלל לא בעניין כאן? מה יש פה לדייר את האוכל?
כי שם היה ניצוצות. בכל דבר, הנחת היסוד, הנחת היסוד של החסידות, בכל יש, יש ניצוץ אלוקי
שמחיה
אותו, אחרת הוא לא יכול להיות. בסדר? אז היש הזה לפעמים קלו, הניצוץ הזה לפעמים קלו בקליפה. יש ארבע סוגים של קליפות, הסוג הסימפטי יותר זה קליפת נוגה, הסוג הרביעי, ששמע טוב ורע מעורב.
אתם צריכים לגייר את כל העולם, את כל האלמנטים של המציאות.
את צריכה לאכול את כל התפוחים בעולם.
בוקר טוב!
לזה זה לא נגמר.
בוקר טוב! וזה העבודה של ישראל. לא, בכל העולם, כולל כאן בירושלים. זה לא רק בגלות, זה בכל העולם. לגאול את הניצוצות האלה, ועד שהעבודה הזאת לא תסתיים, משיח צדקנו לא יכול לבוא.
אז למה עכשיו? למה אנחנו צועקים לו עכשיו?
כי הרבי האחרון אמר שהוא גמר את כל העבודות.
אז אפשר להפסיק לאכול.
אבל הוא לא חזר לפה.
אז לא צריך לאכול.
כל השאלות האלה,
אם הוא היה חוזר, הוא אומר העבודה נראית.
כל השאלות האלה, נא לפנות למי שצריך. לא אליי, אני לא שייך.
אבל אתה הבאת אותם.
יש פקס.
מה? יש פקס, בסדר. אני חושב שגם ב-SMS זה עובד. הם התקדמו, אני חושב. בסדר. זו התפיסה. התפיסה הזאת היא כל כולה בכתבי הארי. הם לא המציאו שום דבר. זה מה שהארי כותב. זה מה שהארי בפירוש כותב. כאשר באים ושואלים אותם, אבל תגיד, היינו גם במצרים, ויצאנו משם, והבאנו את כל הניצוצות. אתה צודק. אבל. ואז הם ממציאים איזשהו סיפור, כדי להצדיק שבכל זאת, כאשר אתה מלקט בשדה את כל החיטה,
נופלים גרגירים.
בדיוק.
יש לקט.
בדיוק, יש עוד כמה גרגירים. ואחרי שאנחנו באמת לקחנו את הכל, היו צריכים לחזור לשם כדי לטפל בכמה גרגירים שנפלו.
עכשיו אני מבינה שמתקשרת
את השאלות,
למה אתה
אמרת
שזה יהיה
קצת אלמנטים הפנתאיסטיים? ברור, 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 ברור. אז לפי זה מה שאומר אחידה ומה ששואל מקשי האורח חיים, לא קושיות. זה עבודה אינסופית. זה עבודה אינסופית.
הכל מן השמיים. אין לנו שום שליטה למהלך הזה. אבל כל יהודי, באשר הוא יהודי, אמור לעסוק בעבודה הזו, והשכינה עמו בעבודה הזאת, בכל מקום בו הוא נמצא. טוב, אני חוזר לשאלה שלי הכפחנית.
ההסבר הזה של הארי ולפי הגרסה של בעל התניא. מלכת תחילה או בדיעבד?
זה נשמע
לפי דברי הארי, זה נשמע מלכת תחילה.
כי אבא בואים זה בדיעבד.
מה?
זה חייב להיות מלכת תחילה, בהסבר כזה.
אני רוצה להגיד את זה, אני כאילו הולך לדבר הכי ראשוני אולי שמתחיל איתו. כשעלה ברצונו, זהו, זה נגמר הסיפור. כל השאלה כאילו היא נראית לא, כי אם הוא רותק שאלה ברצונו, יש פה כבר, אתה מבין את השאלה?
זה נכון מלכתחילה.
זה קושי שלי למה שאתה אומר.
אז זה מלכתחילה?
אין לך ברירה אלא להגיד
מלכתחילה. אני שואל, שאלה פשוטה. מלכתחילה או בדיעבד?
בדיעבד.
לא. בוא נעשה הצבעה. לא,
אני
לתיאור כזה של
רוויה, בוודאי שזה למלכתחילה. אז אם זה למלכתחילה, מדוע בתפילה אנחנו אומרים מפני חטאינו גלינו מארצנו? לא שמעתי שתקראו אצל חב"ד את הנוסח הזה. הם שינו כמה דברים, אבל את המשפט הזה לא תקראו.
מפני חטאינו, אומרים גם לפני שחוטאים. וגם
שמעתי את ההסבר הזה. זה גם אם יש דברים שקשורים ל...
לא, לא, שנייה, כי השאלה הזאת הם נשאלו, הם לא... כן? תשובתם, הכל בדיעבד.
תשובתם שהוא עבדניקים?
כן, הכל בדיעבד. כתוב, מה לעשות? יש פסוקים, כן? קצת מאוד מאוד קשה להתמודד עם פסוקים, זה בדיוק הבעיה, כן?
אז איך זה בדיעבד?
כי כאן יש משחק שנדמה לנו שמה שאנחנו עושים
זה חופשי.
זה חופשי,
אבל זה לא.
אבל לאמיתו של דבר זה לא. ואני, כי מחשבת הבריאה חייבת לצאת אל הפועל. קרה מה שקרה, חטא אדם הראשון, אפילו לפני זה, כי זה לא קשור אפילו לחטא אדם הראשון, יש ניצוצות בכל מקום.
אבל איך ננקה?
שנייה. לא, הטכניקה זה... נעזור. צריך לשתות לחיים, שמע. זה הכל. בסדר, נעזוב את הטכניקה, כן? זה לא הנקודה. קרה מה שקרה בעקבות שבירת הכלים, ויש ניצוצות בכל מיני מקומות. בסדר? אין לנו שום משמע בדבר הזה, שום אחריות, אבל האדם הראשון החליט שהוא יהיה אחראי לדבר הזה. בסדר? מאותו רגע, המהלך מתגלגל. מה מתגלגל? משהו אקראי? בוודאי שלא. מה שמתגלגל, בסופו של דבר, מה שיוצא לפועל, זה מחשבת הבריאה, כי לא יכול להיות משהו אחר.
אז איפה החופש?
אז מה ההבדל בין האמירה הזאת ובין אמירת הלשם למשל, שגם טוען אותו דבר בכיוון אחר לחלוטין? הכל לעילה על בני האדם. פתאום יהודי נמצא במונגוליה, למה? כי צריך שם להפיס את התניא, וזה חלק מהעבודה של בירור הניצוצות והליקוט, נמצא במונגוליה, השכינה עמו, כי לא יכול להיות שבמקרה הוא הגיע לשם.
לא, השכינה בכל מקום, מכפילה.
זה לטטר פנוי מיני, בסדר, נעזוב את הלטטר פנוי מיני, לא, כאן יש כוונה שאם היהודי הזה הגיע למונגוליה, זה לא ידע מקרה, אלא זה מהלך מכוון.
כולל תרמילאים.
כולל הכל, כולל, כן, שנייה, כולל הכל. גם אם האדם בעצמו לא מודע לדבר הזה, לא יודע מדוע הוא נמצא שם, ומבחינתו הוא עוסק במשהו אחר, למעשה האדם הזה עסוק, בליקוד הניצוצות.
איך הם מסבירים שהם שולחים שליחים לארץ ישראל? אני הכרתי אחד, אמרתי,
אותו דבר, אותו דבר.
שלחו אותי, אמרתי,
כן, כי גם כאן, כי גם כאן יש ליקוד של ניצוצות.
אבל זה יהודים שם?
לא, התורה, גם כאן. לא, זה לא קשור לארץ ישראל, לא. גם כאן יש עבודה של בירור וליקוד הניצוצות. גם כאן צריך לשתות לך.
כן, אבל אם אני
צוצות
זה
הגיע. למה סיפרתי את כל זה?
רגע, אבל אתה לא סוגר את כל המעגל
עדיין. כי אי אפשר לסגור את המעגל, זה בדיוק הבעיה. כי אי אפשר. כי אם אני הולך לכיוון אחד, אני נופל בכיוון השני. ואם אני הולך לכיוון השני, אני נופל בכיוון הראשון. אי אפשר. אבל יש שאלה או אין שאלה? מי שדוחה על הסף את כל הסיפורים האלה, זה הגאון מווילנה. אה, כן, סוף סוף. יש יהודי שפוי ב...
התחלנו לדאוג.
למה? כלומר, השתגעתם?
לא תצאו מזה.
לא תצאו מזה. הדיון לכתחילה בדיעבד וזה, זה ההבדל ביניכם ובין שבתאי צפי. אין הבדל. מאשים את החסידות בשבתאות. מה טען שבתאי צפי? אותו סיפור. הארי כתב שיש בקליפות של הרי כל מיני דברים, אז הוא לא הסתפק בקליפת נוגה. צריך לרדת לכל הקליפות. אחי זה, ואז כל מעשה למעשה אפשר להצדיק אותו באמירה שאני הייתי עסוק בבירור הניצוצות.
חגיגה שלמה.
ברור. אז אומר הגאון, אני לא מבין.
אפילו מעשה לא הוגן?
מה זה אפילו? מלכתחילה צריך לעשות מעשה שלא מוסרי בכלל, כי גם שם יש ניצוצות.
זה היה כזה מעשה בעולם.
זה שבתאי צבי. השני הוסיף שכבה משלו, אבל
זה אותו רעיון.
כן. לכן בא הגאון ואומר, אחד, אני חולק על הארי בנקודה הזו. ברוך השם, כן? אני חולק על הארי. ובית, אני בא ואומר שכל דברי הארי בנקודה הזאת, ולא רק בנקודה הזאת, זה שיבוש אחד גדול. זה לא הארי שכתב, אין לנו שום מסמך מהארי עצמו. הכל זה תלמידים ותלמידי תלמידים שלא הבינו שום דבר וכתבו כל מה שהם כתבו. הרב יוסף אביבי כתב מאמר מהלב שאני מציע לכולם לקרוא, הוא לא ארוך, זה לא 4 כרכים או 3 כרכים כמו שהוא רגיל כאן, זה כמה עשרות עמודים, שמראה שבלפחות 150 מקומות מהותיים ביותר, הגאון חולק על הארי. לפחות 150.
איפה זה נגיש ב...
יש לו ספר שיש לו באינטרנט, כן.
זה לא ספר, זה ספר. זה נקרא קבלת האגרה.
כן, קבלת האגרה. יש פה כאילו כמו בלוק הזה באינטרנט.
כן, קבלת האגרה. בסדר.
שמי יוסף אביבי זה תנח את
זה. אז הוא אומר, אני חולק. למה מותר לי לחלוק? כי אני לומד תורה מסיני ישירות. אבל אני חולק. אין סיפור כזה. בירור הניצוצות, איך הוא נעשה? על ידי לימוד תורה.
אין שבירת כלים אצל...
כן, ודאי, יש שבירת כלים, הכל, כן.
יש ניצוצות.
כן, יש ניצוצות. אבל הבירור והליקוט זה לימוד התורה שלנו.
דרך אחרת, לא באותה דרך.
כן.
הוא עכשיו גם כותב ספר, דרך אגב, הוא הוציא ספר על כל קבלת הגר"א.
אני מתאר לעצמי שאם הוא כתב את התמצית כאן, הוא יפרט לנו ב-18 כרכים את כל ה-150 עם כל המקורות, וזה רצוי מאוד. אז, שיטתו היא שיטה אחרת לחלוטין, ואפשר לצאת מהדבר הזה. זה לא אומר שזה פותר את השאלה המקורית. כי השאלה המקורית היא באמת שגם הוא צריך לתת הסבר.
מה נשאר במצרים?
לא.
גם מה נשאר
במצרים? לא, מבחינתו לא נשאר כלום.
רגע, אז למה חזרו לי להיות בה?
זאת השאלה של... זה כבר לא... זהו, החידה שואל כבר את השאלה, הם בני אותו דור, כן? מבחינתו זה נגמר, אין דבר כזה ליקוט הניצוצות, מבחינתו...
רגע, אין ליקוט הניצוצות גיאוגרפית, אני מתכוון.
כן, כאשר הוא עולה, הוא מנסה לעלות לארץ. בשנת 1778, הכל נגמר. ב-1781, תקמ"א, המשיח בא. בבית המקדש ייבנה. מה? לא, זה סיפור אחר. תקמ"א, וזה על פי דברי המקובל הגדול האיטלקי, רבי חי, אמנואל חי ריקי. בסדר?
מה קרה? למה זה התפספס?
מי אומר שזה התפספס? מה? אפשר להחליף משקפיים. במשקפיים.
מה קרה ב-1981?
זה סוף התקופה הראשונה שהתחיל ב-1740, תף רש.
לא, תף רש זה
1840. סליחה, לא תף רש, תף קוף, סליחה, תף קוף. תף קוף זה אמצע האלף השישי. שישי. שנת 5500. ועכשיו מתחיל תהליך של גאולה. והראשון שמפרט את הדברים ממש בצורה מפורטת זה רבי אמנואל חי ריקי. שמדבר על תהליך שמתחיל בשנת תקוף ומסתיים בשנת תקמ"א.
41 שנה נותן
לך? כדי לדייק, תקמ"א ועוד 8 חודשים, למי שדאג. בסדר?
מה, כאילו 40 שנה במדבר?
41 שנה. לא. זה קשור לחלוקה של ה-500 שנה של היום, של היום השישי, ל-12 שעות. שמחלקים זה 41 שנה ו-8 חודשים.
וקרה משהו?
כן, ודאי. בכל יום קורה משהו.
קרה משהו מיוחד?
מיוחד, כן, בכל יום יש משהו מיוחד. כן, 1777, עליית תלמידי הבעל שם טוב לארץ, תלמידי המגיד, יותר נכון, ובראשם כמה וכמה אדמו"רים מליטא דווקא. האדמו"ר הזקן, בתחילת הדרך שלהם, היה, לא, היה בשיירה, אבל חזר.
הרבה חזרו
אליהם. מי?
מרצונו, לא ש...
מרצונו, לא.
הרבה יצאו חזרו.
לא.
מה זה מרצונו?
הוא החליט
לחזור. לא, מן השמיים.
יחזירו אותו.
אבל
גם את הכרעי
יחזירו,
זה לא אומר.
אין שום דבר, אין עלי נופל, אלא אם אומרים לו... זה הלב בית של חסידות, לא?
גם את הכרעי יחזירו, מן השמיים.
עיכבו אותו.
אז זה גם מהשמיים, זה בדיוק אותה...
ברור. הגר"א אומר את זה וכותב את זה
בפירוש. אתה מגיע למה הם עלו לארץ? נגמר הבירור?
שאלה מאוד טובה.
לא ניכנס לסוגיה הזאת, זה מעסיק את ההיסטוריון. אבל זו עוד שאלה באמת מרתקת, מה קרה לתלמידי המגיד לעלות לארץ? תלמידי הבשט עלו לפני זה, כמה עשרות שנים לפני זה, כבר איטליה הראשונה של כמה מהתלמידים של הבשט שם טוב ישירות. מה?
לחברון?
לא, לא, זה חב"ד. כולם מגיעים לצפת בהתחלה. טבריה זה רבי אבולעפיה, זה מישהו אחר. אז 1977, עלייה של החסידים, 1978, הגאון מבינה בעצמו. למה? כי כולם לקראת השנה, זה שלוש שנים לפני הקץ.
צריכים להיות פה.
הקץ זה 1881, ויש סימנים, וכולם כותבים על הסימנים שאכן זה כך.
מה הסימנים?
רוסיה מתפשטת על כל העולם.
1781.
מלחמת העצמאות של ארצות
הברית. לא.
לא,
זה לא סימן.
זה לא מעניין.
אתה קובע.
הם קובעים, כי עדיין אין יהודים שם. באמריקה. עדיין אין יהודים.
למה רוסיה?
פירוק של פולניה. ניצחון של רוסיה נגד טורקיה. צמצום של האימפריה הטורקית בצורה מאוד משמעותית וכולי וכולי. הכל הדברים האלה מתפרשים כסימנים.
רק הסימנים
האלה? כולם עושים אותו דבר במשך כל הדורות. זה לא חדש בתקופה של המאה ה-18. גם במאה ה-13 וה-14 גם כולם עשו את זה. זה אחד מהדברים המאלפים ביותר בהיסטוריה היהודית. ויש סיבות לכך. שנייה. בין כך ובין כך. אכן לא קורה שום דבר. לא. אכזבה, לא? וכאן בא החידוש העצום של הגאון מווילנה. מה שלא כתוב אצל רבי מנואל חיירק. גאון מווילנה בפירוש שלו, לספרה לסניותא. זה הספר של הגאון, הפירוש הזה.
זה דווקא התקופה של ששת הימים, נכון?
סליחה. הוא לא מדבר על ששת הימים. הוא שמע בסוף בהערה, בדיוק על הדברים האלה, מפנה לאגדה במסכת סנהדרין, על יומו של הראשון, של אדם הראשון, 12 שעות. ולהבדיל ממה שנאמר אצל קודמו, אומר הגאון, טוב, זה לא בדיוק, זה נאמר בשמו, כן? אבל בפירוש עצמו זה, יש רק את ההפניה, אבל אחר כך המשמעות של ההפניה הזאת, כן. יש 12 שעות. 1740-1781, זה השעה הראשונה. עכשיו יש עוד 11 שעות. קרה משהו? אבל לא בבניית בית המקדש, זו הטעות. יש שלבים. זה היסוד של השיטה של הגאולה הטבעית אצל הגאון. להבדיל מהגאולה הניסית, שהכל בא בבת אחת, אומר הגאון, לא 12 שעות. אבל זו התקופה ארוכה מאוד. ובכל אחד מהשעות האלה יש התקדמות בתהליך ויש אירועים משמעותיים ביותר. טוב, עצמך הדברים האלה עשו חישוב שבשעה החמישית האדם קם על רגליו, עושים את החישוב, הביאת השחר. וכפי שמניתו היה אומר, הראשונים שהיו מופתעים זה המקובלים בעצמם, כי זה נכון. בסדר, אז כל אחד יעשה את החישובים שלו וייתן את הפרשנות שלו.
אסור לגלות, כי הגאון כותב ואני משביעך קורא שלא לגלות.
אז שזה קרה.
אז הנה זה קרה, מה שקרה קרה. בסדר.
דבר, דיבר על 12
שעות
בדיעבד?
לא, בדיעבד. זה התהליך.
בדיעבד
או מלכתחילה? זה התהליך.
לא, אבל כשהוא הגיע למסקנה ששום דבר לא קורה,
הוא לא אמר ששום דבר לא קורה.
לא, לפני כן. הם חשבו שהם יגיעו ויהיה בית
המקדש. אז זה לא היה השלב של... יאללה, זה לא היה... אז זה לא השלב של בניית בית המקדש, אבל הגאולה התחילה. הגאולה התחילה.
למה
הוא טען
שזה רק השעה הראשונה,
עד 781?
האמת,
לא דיברתי איתו ישירות.
לא, לא,
מה?
אנחנו יודעים
מתי
הסוף, אם ככה.
זה בסדר,
שנת 6,000. בסדר, לא, מה הבעיה? בסדר, אבל כל השיטה הזאת מניחה שכל הסיפור שנקרא ליקוט הניצוצות נגמר. אנחנו בתהליך אחר לחלוטין. על זה יסוד המחלוקת בין המתנגדים לחסידים.
אבל זה לא סותר, משום שתהליך של גאולה שעות לפי האדם הראשון יכול להיות
לגמרי מקביל להניע. לא, 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 הגאון אמר וכתב, נגמר, רק לימוד תורה. הלימוד שלנו, הוא מברר את כל מה שצריך לברר, לא השתייה, לא האכילה, לא הצדקה כפי שטוען האדמו"ר הזקן בכל מקום כלפי אומות העולם, זה לא הדרך, אלא לימוד תורה וחידוש עצום שלו, יישוב הארץ. לא ישיבה בארץ, ישיבה בארץ זה ביטוי של החסידים. יישוב הארץ זה בית מדרשו של הגאון. לא, לא כדי להוציא. לא, 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 לא.
כפשוטו.
כפשוטו. לבנות. הגיע הזמן לבנות. כן? זאת שיטה אקטיבית. ישיבה בארץ זאת שיטה פסיבית לחלוטין.
יישוב זה פעולה.
כן.
אז לפי זה החסידים לא יכול להיות שונים?
לפי זה, שלוש דורות אחרי זה, אצל האמור השלישי של חב"ד, בעקבות הקונגרס הציוני הראשון בשנת 1897, יוצא בקובנה ב-1900, ספר מאוד חשוב, נגד הציונות, ממומן על ידי האדמו"ר השלישי של חב"ד, שמסביר מהי שיטת חב"ד בדבר הזה. שהציונות זה האויב והיא הידיעה. יותר מההשכלה. כי ההשכלה לפחות הדברים היו ברורים. מה היה ברור? שרוצים לגרום ליהודים להתבולל. ויהודי שפוי לא מתפתח אחרי הדברים האלה. הציונים, שהם רשעים גמורים, לא רוצים לגרום ליהודים להתבולל בצורה טיפשית של המסכימים, אלא בדרך מתוחכמת ביותר, על ידי המצאה של חלופה לדת. וחוץ מזה, מבחינה רציונלית הגיונית, אין ליישוב הזה שום סיכוי לשרוד כלכלית. זה בדיוק מה שהוא אמר. נשאר נאמן לקו של סקנו, כי הוא לא יכול להגיד אחרת. חותנו אפילו, האדמו"ר השישי, הוסיף עוד שכבה על השכבה הזאת. אבל זה בדיוק הטענה. והוא הראשון, בתקופה המודרנית, שמביא את סיפור שלושת השבועות. לא עשת מר?
באמת? באמת?
כן, הוא הראשון.
מי, האדמו"ר
השלישי של חב"ד, הוא הראשון שמביא את הסיפור של שלושת השבועות.
טוב, זה קיים בגמרא. הוא העלה את זה בחזרה לאקטואליה.
לא, 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 זה לא הצמח צדק. זה ה... רוב, דוב בר. כן. הוא הראשון שפוסק את זה.
שמה?
אסור למרוד באומות. באומות. לא רק שאסור למרוד באומות, יש. אסור לעלות בחומה, אסור לדחוק את הקץ. וכאשר שואלים חבלניקים אמיתיים, כן, שיודעים זה. הרי, אחד מהשבועות זה שלא, ההתרגלות של אומות העולם לא לשבד את ישראל יותר מדי. ואומרים להם, מה זה יותר מדי? אז הם באים ואומרים טענה מאוד מעניינת. טענה מאוד מעניינת. זה שבוע. זה שבוע. מה הדין של, של אדם שנשבע? למשל, בוא אני אתן דוגמה. כן, תחילת הגמרא בבבא קמא. בבבא מציעא. שני היהודים שמצאו, שטוענים בעלות על טלית, כן? כולה שלי, כולה שלי. זה ברור שהיא אחת שמשקר. אז לכן משביעים אותם בנוסף שלא כולה שלי כי אי אפשר, זה ברור שהיא אחת משקר, אלא לפחות חמישי, חצי שלי. כל הראשונים שואלים את השאלה הבאה. הרי אנחנו יודעים שאחד הוא שקרן. ובכל זאת הוא לא נפטע מהשבועה. כן? אני לא מתייחס כרגע לשקרן הזה. לשד השני. לצדיק. למה הוא לא בא ואומר, סליחה, אני רוצה להישבע על הכל? הוא יודע שהוא מצא. היה צריך לבוא ולהגיד לפני בית הדין, סליחה, אני לא מוכן להסתפק בלפחות 50% שלי, אני יודע שזה הכל שלי, ואני מוכן להישבע על הדבר הזה. ראשונים באים ואומרים, הרי יש אחד כאן שמפר בגסות את השבועה שלו.
אם הוא יבוא ויגיד את זה.
לא.
הוא מפר.
לא. יש אחד השקרן, השקרן, השקרן נשבע, וזה דברי שקר. למה, האם זה פותר את השני מלקיים את השבועה שלו? הרי הוא נשבע על 50%, לא יותר.
כן.
למה הוא לא צועק ואומר גבל, זה 50% הנותרים זה שלי גם. כי השבועה מחייבת אותו גם אם הצד השני מפר את החלק שלו בשבועה. זה אומר שכאשר אומות העולם אומרים לא יותר מדי, זה לא פותר אותנו מלקיים את השבועה שלא לעלות
בחומה. עכשיו אני מבין למה גם הוא יצא נגד פלפול
על רף. הנה. זה יפה, לא? זה יפה מאוד.
יצירתי.
זה עומד בכללי לוגיקה?
כן.
כל כללי לוגיקה.
רגע, מי מביא את זה?
לא, 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 הוא אומר, אנשים רוצים לתרץ בעקבות מה שקרה בעיקר בשואה, שלמה עכשיו אנחנו לא אומרים שאנחנו פטורים לגמרי.
מי אומר את הפלפול הזה מהגמרא?
והם מביאים אז את הפלפול?
מי זה הם?
היום
מביאים?
כן, כן, ודאי.
אבל היום פעם ראשונה מביאים את הפלפול ההוא על השבוע?
לא, לא פעם ראשונה, אבל ככה מתרצים את הסיפור הזה.
לכן הרב שחר אמר שהם הכי קרובים
מהיהדות. הם לא יחידים, הם כנראה שהם לקחו את זה מאיזשהו מקום אחר, כי... אבל... כאשר בן אדם רוצה... בכל זאת... אז הוא מצליח, כי מבחינה הלוגית הוא תמיד ימצא
שיטת הפלפול.
שיטה, חילוק כזה שזה, כן? טוב. אבל אני אומר, בכל זאת, זה לא פותר את הדיון, אותנו מהדיון באמת בשאלה הזאת, שאיך אנחנו יכולים לבוא ולהגיד, יש רצון שמתגלה דרך הבריאה קדוש ברוך הוא כבורא, יש רצון עליון יותר, שנראה סותר, או משנה, או מחליף, או אני לא יודע מה, את הגילוי שאנחנו רואים דרך הטבע, ואנחנו אומרים, אין בזה שום בעיה. כן, זה בדיוק זה, זאת השאלה, היא נשארת. היא נשארת, ולכן אני אומר, יש כאן מקום לדון, ולא צריך, צריך קצת אומץ באמת כדי לדון בשאלה הזאת, כי יש באמת השלכות לכל מיני כיוונים בדבר הזה, אבל כאן מניתו רק זורק כמה משפטים בקטע הזה.
גם השאלה גם נשארת לגבי באמת השאלה שאתה העלית, אתה באמת הפעם חשבתי עליה. הרבה בן אדם שזה
שהוא
צודק, בלי קשר, למה הוא לא רוצה
להישבע
על כל המאה?
טוב, זה כל הראשונים שואלים את השאלה.
ומה הם עונים?
כל אחד עם התשובה שלו, כן. בסדר, זה לא
זה
מעשי
של בית. זה כמו במשפט שלמה, היא מוכנה חצי.
כן, בסדר, אבל בסדר, זה עדיין לא...
מה הם עונים?
כל אחד יש לו...